טוב, אז אנחנו בהקדמה לאל המידות. זה כזה חריג השנה שמתחילים להרגיש שגרה. פעם שלישית רצוף? זה טוב, לא נפתח פה. כן, זהו, זה מה שאמרתי, זה ממש ברצף. פעם שלישית שלומדים את ההקדמה לאל המידות. אבל עכשיו זה גם אומר שעליכם מוטל לומר איפה אנחנו. ולאן הגענו בדתים? מצוין. אז נחזור. אז בדף נראה עכשיו את נחזור על הפסקה עצמה, שתי שורות העליונות, ונרד למקור חמש למטה. אז הפסקה שאנחנו לומדים, ההקדמה של הרב לאל המידות, אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אפשר לזכך את המידות בדרך הרגש, אפשר לזכך את המידות בדרך הדעת, כנראה שצריך גם זה וגם זה, אבל מה שקודם, ושוב אני חוזר, לאו דווקא כרונולוגית, אבל מהותית, מה שקודם הוא זיכוך המידות בדרך הדעת. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, אז שני דברים יהיו חסרים. תודה רבה. אחד, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, ודבר שני, שיהיה חסר בסור מרע, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. אז מה שהתחלנו לראות, שההבנה מולידה רגשות. הבנה מולידה רגשות יציבים. הרגש במהותו הוא דינמי, הוא עולה ויורד. לא רק שהוא דינמי, הוא גם קפריזי. הוא בא כשבא לו, בלי התראה מוקדמת, הוא גם הולך כשבא לו, בלי התראה מוקדמת. זה אומר שאי אפשר לבנות עליו, שמסוכן לבנות עליו, כי אז שהוא יום אחד ישתנה, ושוב, יכול להיות אפילו שבלי התראה מוקדמת, נשאר בלי כלום. בלי קרקע מוצקה, מתחת רגליים. מצד שני, כשיש הבנה יסודית, כלומר לא הבנה של נוסחה במתמטיקה או של ידע, זה איך תהליך עובד בביולוגיה, אלא הבנה שקשורה למהות החיים, למשל, שהחיים שלנו הם לא משהו מקרי, אלא ביטוי של טוב אלוקי, לא ייתכן שההבנה הזאת לא תחולל רגשות, המון רגשות, מאוד עוצמתיים. אם היא לא מחוללת רגשות, סימן שאין פה הבנה. המסקנה של השם אחד, השם אלוקינו, השם אחד, שזאת הבנה, שזו תפיסת מציאות, המסקנה שלה היא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. ואי אפשר לאהוב את השם בכל לב ובכל נפש ובכל מאוד, אם לא יודעים שהוא אחד. אז זה היה באתליה. וכך גם, אז ככה גם לגבי הרגשות וגם לגבי כל בניין האישיות, בניין המידות והמעשים, אז זה מקור חמש שהגענו אליו. בסדר, תשארים, הגעתם לפרק ג'? כן, ג' זה אחד מפרקי הזהירות, בדרך קניית הזהירות. כן? אז הנה, אם המשפט הזה יזכיר לכם, אז מה טוב. אם לא, נלמד אותו ותגיעו אליו גם. כותב הרמח"ל, הנה, הרוצה לפקח על עצמו, הרי הזהירות זה לפקח על עצמו, שאדם ילמד לחיות מתוך חשבון, לא להיגרר אחרי המציאות, אלא לנהל אותה. אז כותב הרמח"ל, הנה, הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה ההשקפות הצריכות לו. השקפות, הכוונה, התבוננויות, הסתכלויות. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. עוד, מי שרוצה לפקח על עצמו, צריך לחיות מתוך שתי התבוננויות. ההתבוננות הראשונה היא מה באמת טוב ומה באמת רע. מה שהרב אומר כאן למעלה, כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב וכו'. הדגש הוא על הטוב האמיתי והרע האמיתי, כי מצד מפני האישיות שלנו זה לא מובן מאליו, כי יש לנו, יש זוכרות? אני סתם כתבנו על הדואר. האדם הוא יצור מורכב. האדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. כל שאר היצורים בבריאה הם חד-ממדיים. כלומר, הם מתקיימים רק ברובד אחד. בעלי חיים חיים רק בגוף. כל מה שמניע אותם זה רק הגוף. וגם שנראה כאילו רגשות, באמת זה דחפים. שאין להם באמת איזושהי בחירה. אין להם עולם מידות שהם בונים. ובטח לא עולם מופשט. מלאכים הם רק רוחנים, הם רק מופשטים. האדם הוא היצור היחיד שמתקיים במקביל בשלושה רבדים, כל הזמן. גוף, המהר"ל קורא לזה גוף, נפש, שכל. כלומר, גוף זה הרובד הפיזיולוגי, שמבחינתו אנחנו באמת כמו בעלי חיים. אנחנו צריכים לאכול, אנחנו מזיעים, אנחנו ישנים, ויש רובד יותר פנימי, שהמהר"ל קורא לו נפש. כל המישור הפסיכולוגי, האמוציונלי, ועוד יותר פנימי, מה שהמהר"ל קורא שכל, שכוונה לא לאינטלקט, אלא לכל הרובד הרוחני, כולל קדושה וכל הצד המופשט שבחיים. כל אחד מהם מייצר, הגוף, הנפש והשכל, כל אחד מהרבדים האלה מייצר מחשבות, רגשות, רצונות, דמיונות. כלומר, יש מחשבות שבאות מהשכל, יש מחשבות שבאות מהרגש, יש מחשבות שבאות מהגוף. יש רגשות שבאים מהשכל, יש רגשות שבאים מהנפש, יש רגשות שבאים מהגוף. יש רצונות וכו'. אבל כמובן זה לא מחולק ככה מתמטית, אחרי זה היה פשוט מדי. בקדוש הוא רוצה שהעולם יהיה מעניין, שהחיים שלנו יהיו מעניינים. מורכב. זה בא ביחד. לא דיברנו על זה אף פעם? טוב, אז צריך. למשל, הרצונות הבסיסיים בחיים הם נובעים, קשורים לשלושת הרבדים. למשל, אוכל הוא צורך פיזיולוגי, נכון? אם לא נאכל, הגוף שלנו לא ישרוד. אבל יש לו גם משמעות נפשית. נכון? רק תחשבו על הביטוי, אוכל של אימא, אוכל של בית, נכון? או שמעתם למושג אכילה רגשית. אז זהו, כאילו האוכל זה משהו נפשי, לא פחות משהו פיזי. ולאוכל, לפעולת האכילה, יש גם משמעות רוחנית. כמו שחז"ל אומרים, שבזמן שבית המקדש היה קיים, מזבח מכפר, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר. למה? מה הקשר? מה היה קורה למזבח? היו מקריבים בעלי חיים, וגם מהצומח. מה היו מקריבים מהצומח? יחד עם הקורבן? מה? מה? מהצומח? מנחות, נכון. מנחות ונסכים. תמיד היה יין ומנחה, סולת. וגם מהדומם. מה היו מקריבים מהדומם? מה? מלח, נכון. לכן זה היה עקרוני. על כל קורבנך תקריב מלח. ואז הכהן, שהוא איש ישראל, הוא מעלה את הדומם והצומח והחי, מכוח הבחירה שלו, מכוח הרצון האנושי שלו. לריח ניחוח היא של השם. כשאדם אוכל, מה הוא עושה? הוא מכניס לתוך הגוף שלו חלקים של בעלי חיים לשעבר וצמחים, וגם קצת מהדומם, מים ומלח, ומכוח זה הוא לומד ומתפלל ועושה חסד. אז זה גם, זה חיבור של עולמות. אז אכילה היא פעולה רוחנית. אותו דבר, הצורך בזוגיות הוא גם צורך פיזיולוגי, והוא גם צורך נפשי, והוא גם צורך רוחני. שכינה ביניהם. עכשיו, אז תמיד יהיה גם וגם וגם. עכשיו השאלה, מה העיקר ומה תפל? והתשובה לשאלה הזאת היא התשובה לשאלה, מי אנחנו? איזה מקום תופס אצלנו כל אחד מהרבדים. מה? לאו דווקא, אמרתי הרצונות הבסיסיים בחיים, שהם כוללים את האדם. אבל כל משהו משמעותי, אז כנראה שאנחנו צריכים להבין אותו, להרגיש אותו ולעשות אותו. כיוון שהקדוש הוא רוצה שנדבק בו, שנהיה מחוברים אליו בכל הרבדים, אז הוא נותן לנו דרך לדבוק בו בכל אחד מהרבדים. איך עובדים בשם לשכל? מה? תורה. ובנפש? עוד יותר? כאילו, עבודה בסיסית שכולה... מה? מצוות זה לא דווקא ברגש? מה?
אמונה.
לא, אמונה זה לא רגש. תפילה? עבודה שבלב. גם תפילה, וגם, אמרתם, תיקון המידות. תגידו לטוש הזה שהוא לא יתחזק, יחליפו אותו. ועבודת השם בגוף, מצוות. עכשיו, אנחנו חיים כל הזמן, גם בגוף, גם בנפש, גם בשכל, וכל דבר שאנחנו פוגשים, כל אחד מהרבדים שואל עליו שאלות, מנסה להתחבר אליו דרך מה שמדבר אליו. למשל, שאלה של הגוף. הגוף של כל דבר, זה נעים? הנפש, כי זה מה שהוא מכיר, נעים לא נעים. הנפש שואלת, נגיד, אם אדם לא אכל כל היום, עכשיו פר ערב הוא רואה אוכל, מה קורה? הגוף שלו מגיב אוטומטית, נכון? יש לו עוריר בפה, המעיים שלו מתהפכות. הגוף אומר לו, כך תאכל. הגוף לא שואל, זה שלי או של השני, אולי זה לא מוסרי לאכול את זה, כי זה גזל, זה כשר או לא כשר. כל זה לא מעניין את הגוף. הגוף רוצה שנאכל. ערכים לא מעניינים אותו. מעניין אותו רק נעים, לא נעים. הנפש שואלת על כל דבר, מה שמעניין אותה, זה מרגש? כי הנפש אוספת חוויות. והשכל שואל, זה אמיתי? כי השכל מתעניין באמת. הרגש לא מתעניין עם האמת, כי אפשר להתרגש ממשהו לא אמיתי, בדיוק כמו שאפשר להתרגש ממשהו אמיתי. כמו שאפשר לסבוע מאוכל לא כשר, בדיוק כמו שאפשר לסבוע מאוכל כשר. לכן, הרמח"ל מדייק, הטוב האמיתי והרע האמיתי, בגלל שהגוף מנסה לשכנע אותנו שמה שנעים הוא בטח טוב. זה כמו שמשתמשים בביטוי הזה כלפי אוכל, כאילו אוכל ממש טוב, כי מה זה טוב? מה, הוא גומל חסדים, יש לו מידות נאצלות, כאילו, כוונה, נעים. אז הגוף מנסה לשכנע אותנו שאם זה נעים, זה בטח טוב. כשהאמת היא שיש קשר בין הטוב לנעים, אבל הקשר הוא הפוך. שאם דבר הוא אמיתי, חשוב שיהיה גם נעים. כלומר, שנהיה כל כך דבקים באמת הזאת, כל כך נחיה אותה, עד שאם זה אמיתי, אז זה גם נעים. כלומר, לא שנשכנע את עצמנו שהנעים הוא בטח טוב, אלא שהטוב יהיה נעים. מה נעים גורלנו? אבל זה דורש להתבונן. זה תהליכי. אז לכן, דבר ראשון, צריך את הכיול, את הכוונון. אם לא מבינים את זה, אין טעם לעשות את עבודת המידות בכלל. כי מה קובע מה זה מידה? זה כמו, נגיד, מגיעה תזמורת לאיזה אירוע, הנגנים מוצאים את הכלים מהקופסאות והנרתיקים, ולא מתחילים לנגן. מה הם עושים דבר ראשון? מכוונים את הכלים. כי נגיד אם המיתרים לא מתוחים, אם הקלידים לא מאופסים, אם הטוף לא מתוח, אז גם אם הנגן ינגן את המנגינה הכי מדויקת, זה יצא צורם, זה יצא זיוף. למה? כי הכלי לא מכוון. אותו דבר בעולם המידות. אם רוצים לתקן את המידות, אם רוצים לבנות אישיות, קודם כל צריך לחייל את החיים. מה העיקר, מה תפל, מה רוצים, ואז לפי זה אפשר לבנות מידות. אבל אם אין כיוונון, אז ברור שעולם המידות מבולבל. למשל, דוגמה אקטואלית, כל המרחם על האכזרים וכו'. אם אין כיוונון של תורה, מה מוסרי, מה לא מוסרי, אלא רק רגשות, אתה לא יכול, הוא בן אדם. אז בסוף מתברר שלא, במחיר הכי כבד, ועדיין הרבה אנשים לא נרפאו מזה, כולל מקבלי החלטות. טוב, אז ההתבוננות הראשונה היא מה טוב באמת ומה רע באמת, והשנית על המעשים אשר הוא עושה. לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע, אבל אם אין פרמטר, אם אין רגולציה, אז אין למה להשוות את המעשים, אין לפי מה לבחון אותם, אין קריטריון אובייקטיבי מוחלט לבחון אותם. טוב, שעה טובה, גם לעמוד 2. שוב הרמח"ל, מפאותו פרק ג'. על הנוכחות של השכל בתיקון המידות. כותב הרמח"ל על חשבון הנפש. שיש חשבון נפש פרטני על מעשה מסוים שעשיתי, ויש חשבון נפש כללי. מה זה חשבון נפש כללי? לא, כללי, החיים שלי. הנה, הוא אומר, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. איפה אני בחיים בכלל? שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם, כמו כן, במוזני המשקל הזה. לראות מה יש בה מהרע, למה נדחה אותו, ומה מן הטוב, להתמיד בו ולהתחזק בו. אז כמו שבטח שמתם לב, זה לא סימטרי. כי אם על הרע הוא אומר ידחה אותו, אז מה צריך להיות כתוב על הטוב? יקרב אותו. אבל זה לא מה שהוא אומר. העבודה של הטוב היא שני דברים. א', להתמיד בו, כי זה קשה, וזה הכרחי, גבורת ההתמדה. גם רואים את זה עכשיו, נכון? לא רק בגלל הסמיכות לאירועים, אבל עכשיו גם אנשי מילואים, גם אנשים בבית, גם החברה הישראלית, יותר קל להתחיל דברים בהתלהבות מאשר להתמיד בהם באותה עוצמה ובאותה איכות. אז זה גבורה מיוחדת, גבורת ההתמדה. אז זה האתגר של הטוב, א', להתמיד בו, וב', הוא להתחזק בו. בעולם הזה יותר קל לשקוע מאשר להתרומם. בטח שמתם לב. גם פיזית, גם רוחנית. מה שאומר, בעולם הזה הוא דינמי. אנחנו כל הזמן משתנים. מה שזה אומר זה שאם לא מתקדמים, נסוגים. אין ניוטרל. אי אפשר להיות בחיים בטוב, לא פה ולא שם. לכן, בטוב, האתגר השני של הטוב, חוץ מאתגר ההתמדה, על גביו, אתגר ההתחזקות. שיהיה לנו ציור של שאיפה להתקדם. אחרת, בלי לשים לב, נסוגים. טוב, ואם נמצא בהם, אז אדם עושה חשבון נפש על כלל מעשיו, ואם נמצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע הוא ולהיטהר ממנו. אז כשאנחנו מתמודדים, מגלים שיש רוע, במעשים שלנו, כלי העבודה שלנו הוא שכל, יתבונן ויחקור בשכלו, ולא ברגשותיו. כי אנשים לפעמים עושים לעצם רגשי, יהיו כמה אני לא בסדר, ובזה עושים ידי חובה. ואז כבר כאילו פתורים לתקן, כי כבר הענשנו את עצמנו, כי עשינו לעצמנו נו-נו-נו. ואז אני, הנו-נו-נו הזה הוא מסוכן, הוא נהיה תחליף לתיקון ולא זרז לתיקון. מה? להתחזק, להיות בתהליך של התקדמות. אני צריך להתבונן ולחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה, וגם יש פה שני רבדים. לחקור בשכלו זה השכל, לסור מן הרעו זה בפועל, זה בגוף, ולהיטהר ממנו זה בנפש. כי יש שני שלבים בגמילה מחטא. דבר ראשון זה להפסיק לעשות אותו, דבר שני זה להיפרד ממנו בנפש. כי אם אדם יפסיק לעשות, או אולי אם יתגעגע, אז אולי הוא יהיה כובש, אבל לא יהיה ישר. במושגים של הרמב״ם, של שמונה פרקים, שיש כובש ויש ישר. מכירות? יש אדם שיש לו רצון רע, אבל הוא לא מממש אותו, כי הוא מאוד גיבור. ויש אדם שהוא טוב. השאיפה שלנו להיות באמת טובים. נכון? לא הייתם רוצות להתחתן עם בן אדם שהוא רוצה לגנוב ולרצוח ולאנוס, אבל הוא לא עושה את זה אף פעם. ממש לא, נכון? רוצים בן אדם טהור, לב טהור. אז זה מתחיל מאיתנו, כמובן. שגם כל הבחירות שלנו, הם לא רק שבפועל אנחנו לא חוטאים, אלא שאנחנו באמת לא שם בנפש, בעומק הנפש. אבל כדי להגיע לזה, צריך שמי שינהל את האירוע יהיה השכל. כמובן, זה לא מספיק, אבל העיקרון הוא שהשכל בונה מידות. וזה הרב מסביר במקור הבא. כותב הרב, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות, כלומר לא מתקבעות, להיות דפוס אישיות קבוע, אינן נקבעות כי אם כפי הדעת ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. מה זאת אומרת? דעת כאן בהקשר הזה, הכוונה תפיסת עולם, השקפת עולם, הסתכלות, התייחסות לחיים, כללית. ומידות זה מידות הנפש. המידות, מידות הנפש, נגזרות מתפיסת המציאות. למשל, ילד בן 5-6-7, כיתה א', יש לו השקפת עולם. אולי הוא לא יודע לנסח אותה, אבל יש לו השקפת עולם. מה זה החיים? מה זה העולם? והיא תלויה כמובן בנסיבות שבהם הוא חי. ומזה, משם נובעות, מהשקפת העולם שלו, נבנה עולם המידות שלו. למשל, ילד גדל בסביבה קשה. יש לו אחים גדולים, וההורים שלו עובדים קשה כל היום כדי להתפרנס, והוא גדל במקום של מצוקה, והוא צריך לדאוג לעצמו, כי לא יותר מדי דואגים לו. עכשיו כך הוא גדל. עכשיו הוא, אמרנו, בן 6-7, יש לו תפיסת עולם. למשל, אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא יעשה. וזה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. מה שיש לך תשמור, אחרת יקחו לך. כל מיני כאלה כללים שהוא בנה לעצמו כדי, כי זה מה שהחיים לימדו אותו. אז איזה מידות יהיו לו בנפש? כנראה שהוא יהיה חשדן. כנראה שהוא יהיה רכושן. כנראה שיהיה בו כעס. אז המידות נובעות מתפיסת העולם. עכשיו ניתן דוגמה אחרת, אחרת בצורה קיצונית. נולד ילד ראשון להורים שלו, נכד ראשון לסבא ולסבתא, חי חיי שפע, כולם דואגים לו, הוא רק צריך לרמוז שהוא רוצה משהו, הוא כבר יקבל את זה. עכשיו הוא מגיע לגיל 6-7, גם יש לו השקפת עולם. העולם הוא מקום בטוח, העולם הוא מקום נעים, ידאגו לך תמיד. עכשיו יש לו גם השקפת עולם. כנראה שהוא יהיה אופטימי, כנראה שהוא יהיה שמח, כנראה שהוא יהיה מפונק. אז גם כן זה עולם שלם של מידות, שנובע מתפיסת העולם הכללית. זה מה שהרב אומר. עכשיו נקרא שוב, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת הגישה הכללית לחיים. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, זה ממש לא משנה, אבל ככה הוא חווה את החיים. לפי זה, ידבקו מידותיו. ולכן, והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. מה זאת אומרת אין לו מידות? יש לו את כל המידות, אבל אף אחת מהן היא לא שלו יותר מאשר האחרות. הן לא מיוחסות אליו. כמו, נגיד, ילד קטן יכול לעבור עולם שלם של מידות בחצי שעה. הוא מוצא משהו, כולו פליאה, כולו סקרנות, כולו התרגשות, כולו שמחה, הוא מתחיל לעשות מזה דברים, פתאום זה נשבר לו, הוא בדיכאון עמוק, פסימי, ואז הוא מוצא משהו אחר, שוכח את הדיכאון, פתאום הוא עוד פעם שמח. כאילו, הכל, יכול להיות הכל. והכל אמיתי לו. אבל לאט לאט הוא בונה נוסחאות. למשל, הוא כשיגדל, ויכיר שהמאכל הוא טוב, אמרנו, טוב ונעים, אוכל שווה טוב, יאהבנו. ומי שיקח ממנו, והוא צריך לו, יכעס עליו. אם אוכל זה דבר טוב, אז מי שמונע ממני אוכל, הוא בן אדם רע מאוד. לא משנה אם זה בריא, לא בריא, למה הוא עושה את זה? זה כבר תפיסה. וכל, וזה שוב הרב חוזר לעיקרון, וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן, כך התפשטו המידות. מסקנה, על כן, כשאנו באים לקובען כולן, כשאנחנו באים לקבוע את המידות ביראת השם יתברך ואהבתו, כשבאים לחבר את המידות לשורשי המידות, למידות האלוקיות, צריך על כל פנים, כלומר כבסיס, שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו. כלומר, אם עולם הדעת הוא זה שבונה את עולם המידות, אז אם אנחנו רוצים מידות אלוקיות, אז מאיפה מתחילים? מדעת אלוקי, מלימוד אמונה. אז צריך שתתפשט הדעת, אז בואו נקבוע את המידות ביראת השם יתברך ואהבתו. צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו. מה שחז"ל אומרים, מהו רחום וחנון? אף אתה יהיה רחום וחנון. למשל, שעל פיהן, כלומר כי על פיהן יתכוננו המידות, יתכוננו לשון כאן, בסיס. יתכוננו, הכוונה, תבססו. כלומר לא יתכוננו ל, אלא יתכוננו על גבי. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו, כלומר ביחס אליו, יחסר מהמידות. כיוון שהוא שורש להם ונושאן. כלומר, הדעת גם נושאת את המידות, הם המצע, היא המצע שעליה הן צומחות, והיא גם השורש שמצמיחה אותן. אז טעות קטנה בדעת, הרבה טעויות במידות. זה, עכשיו, בהתחלה, לא בכלל מרגישים. זה כמו סטייה בזווית. שבהתחלה, נגיד, אם זה היושר, ופה הסטייה, הנה, בזווית הזאת הוא כן עובד, סתם השמצתי אותו. צריך להתרגל. אז אם יש טעות בזווית, יש סטייה בזווית, אז בהתחלה היא קטנה, לא מרגישים אותה, אבל ככל שמתרחקים מהמקור, אז מתברר שזו טעות גדולה. ממש, מכוונים קרן אור לשמיים, אז אם שותים במילימטר, אז בשמיים יהיה מרחק של אלפי קילומטרים. אז ככה, אם יש לנו טעות בהבנת הקדוש ברוך הוא, בהבנת האמונה, אז העולם הנפשי שלנו בהמון מקומות לא מדויק. ברור, ברור, נדבר על זה, בעזרת השם. נדבר על זה באריכות. עוד מעט, ממש במקור הבא. כאילו, מה כן התפקיד של הרגש בבניין הזה? אבל הבסיס הוא הדעת. אז בואו נראה. אומר הרב, כי סערת הלב, מקור שמונה, כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. לא רוח צד, אלא זה ניגוד קוטבי ממש. כלומר, אם רוצים לקנות קניין של דעת, אז סערת הלב מפריעה בתכונת ההתפעלות של הנפש, הריגוש מפריעה. עכשיו, זה לא שאנחנו נגד רגש, גם לא נגד התרגשות, כמובן. אומר, ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, ודאי שהתפעלות טובה, התפעלות של קודש, רגשות של קודש, התרגשות של קודש, היא טובה. לפעמים. מה זה אומר הלפעמים הזה? זאת מילה חשובה. אתם לומדות מהר"ל? כן. אז למדתם על עצם ומקרה? מושגים שהמהר"ל משתמש בהם הרבה, כאילו על פי הראשונים. יש עצם ויש מקרה. עצם זה מאפיין מהותי, ומקרה זה מאפיין לא מהותי, שהוא קיים פה, אבל הוא לא קשור לעצם הדבר. אז כשהם מתבוננים על משהו, חשוב להבחין מה עצמי פה ומה מקרי. למשל, כיסא, זה עצמי לו שיהיה לו משטח ישיבה ויהיו לו רגליים. כי אם אין לו משטח ישיבה או אין לו רגליים, הוא לא כיסא. אבל אם זה כיסא כחול או אדום או ירוק, זה לא משנה. זה בדיוק אותו כיסא. אז המבנה הוא עצם בכיסא, מאפיין מהותי, והצבע לא. אבל אם המושג שאנחנו מדברים עליו הוא לא כיסא, אלא כחול, אז מה שמהותי לו, שהוא יהיה כחול. אם נוסיף קצת צהוב, כבר לא יהיה כחול, הוא יהיה טורקיז או ירוק. אבל אם זה כיסא כחול, או קיר כחול, או מכונית כחולה, זה לא משנה. אז אם המושג הוא כחול, אז העצם זה הצבע זה העצם, והחומר שעליו הצבע הזה נמצא, זה המקרה. כי זה יכול להתחלף, וזה יהיה אותו דבר. אז חשוב להבחין בין עצם למקרה. אחת הדרכים להבחין בין עצם למקרה, מה עצמי ומה מקרי, שכל מה שעצמי חייב להיות תמיד. נגיד, זה עצמי לקיום של האדם, כאדם, שתהיה לו תודעה. אז אם אין לו תודעה, אדם חולה במצב מסוכן, בלי הכרה, תקופה ממושכת, איך קוראים לאדם כזה? צמח. כי נגיד, הוא לא בן אדם. כל החיים שלו זה רק חיים צמחיים של הישרדות, של חילוף חומרים. אבל אם אדם, נגיד, עומד או יושב או שוכב, זה לא מהותי לקיום שלו כאדם. אז הסימן לזה שזה לפעמים, לפעמים הוא עומד, לפעמים הוא הולך, לפעמים הוא שוכב. עכשיו, מה הרב אומר פה על התרגשות? שהיא טובה לפעמים. מה התפקיד שלה? אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש, כלומר במקום יותר עמוק בנפש, את קניין הדעת שכבר קנתה. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. מה זאת אומרת? השכל, לעומת הרגש, הוא אובייקטיבי. וזה היתרון שלו והחיסרון שלו. היתרון שלו, שבגלל שהשכל הוא אובייקטיבי, הוא טועה הרבה פחות. כשאנחנו מתבוננים על משהו, שופטים משהו, אז השכל הוא אובייקטיבי, אז הוא צודק. הוא תמיד נכון. 2 ועוד 2 שווה 4, לא משנה אם זה לקחת או לתת, לא משנה עם איזה מצב רוח קמתי, לא משנה אם זה בישראל או באיראן, 2 ועוד 2 שווה 4. אבל אז אותו דבר, כשאנחנו מתבוננים על שאלה במבט שכלי, אז יש הרבה יותר סיכוי שנגיע, נכוון לאמת. אבל ברגע שיש לנו איזשהו רגש כלפי השאלה שאנחנו שואלים, או איזשהו רצון, כלומר יש לנו העדפה, מה תהיה התשובה, כבר יותר קשה להגיע לאמת. למה? כי השופט משוחד. הוא רוצה שיתברר כך ולא אחרת. אז יותר קשה לו להגיע לאמת. זאת הסיבה שהרבה יותר קל לתת עצה טובה לחברה, מאשר לתת לעצמך עצה על אותה שאלה, על שאלה ממש דומה. כי ביחס לחברה אנחנו אובייקטיביים, אנחנו רואים את האמת, וביחס לשאלות שלנו, אנחנו פחות אובייקטיביים. אז יותר קשה לנו להגיע לאמת. מצד שני, החיסרון של השכל זה שהוא אובייקטיבי. למה זה חיסרון, האובייקטיביות של השכל? כי אנחנו יצורים חיים, אנחנו מאוד סובייקטיביים, אז מה שאובייקטיבי מורגש לנו חיצוני. גם השכל מורגש לנו חיצוני. מה זאת אומרת? רוב היום, רוב האנשים לא חושבים. הסרט של המילים שעובר לנו במוח רוב היום זה לא מחשבות, זה בעיקר דמיונות. מה היה ומה יהיה ואיך ירגיש לי ואיך ירגיש לי. רוב היום אנחנו מדמיינים. מדי פעם אנחנו חושבים, כשצריך לפתור בעיה או כשלומדים משהו. מדרשה זה אחד המקומות הנדירים בעולם שרוב היום חושבים. כשהשכל מדבר אלינו, הוא עושה את זה בגוף שני. אפילו השכל שבתוכן. הוא אומר לנו, כאילו, מה קורה איתך? למה את לא מבינה? כאילו זה מישהו אחר שמדבר אלינו. כאילו זה איזה מפקח שמסתכל עלינו מבחוץ. הרגש הוא תמיד בגוף ראשון. נמאס לי, משעמם לי, עצוב לי. כי כאילו הרגש זה אני, בחוויה שלנו, והשכל זה מישהו מבחוץ שמסתכל עליי. לכן, כדי שמשהו יחיה בתוכנו באופן שלם, חייבים להבין אותו, אחרת הוא זמני, וחייבים להרגיש אותו. אחרת הוא לא נוכח בחיים בתור חלק מהם, והוא לא יניע אותנו לחיות כך. פעם תלמיד אמר לי, כשאמרתי את זה, שזה כמו שהשכל והרגש הם כמו הגה ומנוע. כלומר, השכל הוא ההגה, הוא יודע לנווט לזווית הנכונה. השכל בלי רגש הוא כמו הגה בלי מנוע. אני יודע בדיוק לאן צריך להגיע, אני יודע לכוון, אבל אין מה שיניע אותי לשם. מצד שני, רגש בלי שכל כמו מנוע בלי הגה. וברגע שאני נלחץ על הגז, ישר להתקל במשהו, כי יש בחיים פיתולים. אם לא יהיה לנו משהו שיכוון אותנו בפיתולים האלה, אנחנו על מסלול התנגשות בטוח. לכן, התורה אומרת, איך לומדים אמונה? איך קונים קניין של אמונה? מכירות את הפסוק הזה. וידעת היום, ושבותה לבביך. קודם לדעת, ואז להשיב את הידיעה אל הלב, להביא אותה אל הלב, להרגיש אותה. כלומר, לדעת, עד שהדעת תהיה כל כך בהירה וכל כך עמוקה בתור דעת חיים, שהיא גם תרגש. או כמו שדוד אומר לשלמה בצוואה שהוא נותן לו, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אבל אם אדם לא יודע את השם, אז איך הוא יעבוד את השם בלב שלם ובנפש חפצה? אם לא ברור לו שזאת האמת, איך אפשר להביא את כל הלב? על זה דע את אלוקי אביך. דע את אלוקי אביך לעובדהו או בעובדו בלב שלם ובנפש חפצה. מובא בהקדמה למסילת ישרים. מה? זה דוד אמר לשלמה לפני שהוא נפטר. כשדוד מלך נפטר, בן כמה היה שלמה? 12. אז זאת ההדרכה שהוא נתן לו. אז לכן זה מה שהרב אומר. ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, מה התפקיד שלה? לקבוע ביותר בעומק הנפש, במקום יותר עמוק בנפש, את קניין הדעת שכבר קנתה. אבל איך קונים דעת? בשכל. אבל אז, כשגם נרגיש את הדעת, אז התוכן הזה ישתרש יותר, כמו יהיה מושרש, צומח מתוכנו, ויוכר יותר. אבל קביעות דעת והשכל, כשאומרים לקבוע אותה בתחילתה, מנוחה שלמה דרושה לה. ומנוחה שלמה זה דבר שאין בה רגש, כמו שאמרנו, שהוא עולה ויורד כמו גלי הים. ושמעתת באי אצילותא כיומא דאיסתנא. שמעתת זה סוגיה, בעיה, צריכה, צילותה, צלילות, כלומר, בהירות. כיום הדאיסטנה, תראו בהערה אחת, צילותה, אומר רשי, דעת צלולה ומיושבת, שאינו תרוד בכלום מחשבה. כלומר, במחשבה כלשהי, שמשיכה את הדעת. כיום הדאיסטנה, אומר רשי, במקום אחר, כשמנשבת רוח צפונית, יום אורה הוא ונוח לכל. כלומר, כדי ללמוד תורה, צריך נינוחות, צריך מנוחה. קל וחומר בדברים הקדושים חזקים כענייני עבודה שלמה. וזמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד. כשמתפללים, מתפללים. כשלומדים, לומדים. כשלומדים, לומדים תורה בשכל. ומה אני מרגיש כלפי זה? לפעמים זה עלול לשבש את הלימוד, כי צריך ללמוד בשכל. כשמתפללים, פשוט רוצים, מרגישים את מה שאומרים. וזה לא הזמן לחשוב על התכנים של התפילה. לפעמים זה באמת מאתגר. כשמתחילים להתפלל בכוונה, כשמבינים כמה חשוב להתפלל בכוונה, מגלים שהתפילה היא עולם נורא מעניין, נורא עמוק, שלמילים יש משמעות. ואז מתחילים לחשוב על המשמעות באמצע התפילה. זה לא הזמן. צריך לקבוע זמן ללמוד על התפילה. אבל כשמתפללים, מתפללים כמו שזה. פשוט רוצים את מה שאומרים. הזמן תפילה לחוד. רגש, וזמן תורה לחוד, שכל. ואם, כלומר, הגם שראוי ומחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, ומגם ללימוד היראה, אבל סערת הנפש, כפי המוכרח, ראוי להגביל לה זמן אחר, להקדים או לאחר, או קודם או אחר כך. כמו שמצווה לרוץ לבית הכנסת, לבית כנסת אסור לרוץ. בדרך אל, אז כן, אני רץ, אבל כשאני בפנים, אני מיושב. אבל הלימוד יהיה במנוחה, ביישוב, בשמחה, כמו שהורנו חז"ל בממחי דברים של קניין התורה, שאחד מהם זה יישוב ואחד זה שמחה. ואז הצליח. אבל, כמו שאמרנו, זה מאתגר. זה לא מובן מאליו. ומפני שטבע כל לימוד הוא להסעיר מעט את כוחות הנפש. כל דבר שלומדים ומבינים, זה מרגש. אפילו מתמטיקה. אפילו בביולוגיה. וואו, מדהים. והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה וכל פרטי העבודה, בעניין הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה. כלומר, כשלומדים אמונה, לא כל שכן, שכל מה שלומדים, כל מה שמבינים, נורא מרגש. למה? מפני הנטייה הנפשית, שהנפש נוטה להם בטבעה. אנחנו פה באמת לומדים להיפגש עם עומק הנפש שלנו. וכשמשהו שם נפתח ומשהו מאיר, זה נורא מחיה, זה נורא משמח, זה נורא מרגש, זה נורא מטלטל. עכשיו, מה מאתגר בזה? אם מוצאו בעצמו שלבו נסער, למשל, לשמחה בענייני האהבה או לחרדה בענייני היראה, הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו, כמו שהוא מיצה. הנה, וואי, ממש התרגשתי, סימן שאני על זה. והרי הוא מתרפא, ומה קורה באמת? והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. וכשהוא מוצא חידוש הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה, שוב, וזה האתגר, שאך זאת היא תורת היראה. שמה הכוונה ללמוד מוסר? מה הכוונה ללמוד אמונה? להתרגש. להיפגש עם תכנים עליונים ולהרגיש וואו. אז אם להרגיש וואו, סימן שקלטתי את זה עמוק, כי עובדה, כי כל כך התרגשתי. ולא. כי הרגש הוא חיי שעה. כמו שאמרנו. זה גישה. הרב מתמודד פה עם גישה שהייתה קיימת. בישיבות המוסר. אז היה מושג שנקרא לימוד מוסר בהתפעלות. שכשלומדים מוסר, עיקר העניין זה הריבוש. אז היו לומדים, אני פעם הייתי במקום כזה, נכנסתי לישיבה, חשבתי שמתפעלים ערבית בשבע, והתפעלו ערבית בשבע וחצי, ושבע עד שבע וחצי היה סדר מוסר. אז הגעתי בדיוק 6:59, סגרו את הגמרות, פתחו ספרי מוסר, ותוך שניות נהיה שם צעקות, כמו, לא יודע למה לדמות את זה. העולם כולו צעקות. לומדים, איך לומדים? תופסים משפט וחוזרים עליו עוד פעם ועוד פעם בצעקות. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שהתברר והתאמת אצל אדם מה חובתו בעולמו, יוי יוי, מה חובתו בעולמו, מה חובתו בעולמו, מה... ככה חצי שעה. ואז קמים להתפלל ערבית, אחרי חצי שעה דופקים על הבימה, והוא רחום, וואו, איזה תפילה. אבל זה לא קניין, זה לא בניין עדי עד. הרגש הוא חיי שעה. ואז מה קורה? שכל עוד נמצאים בישיבה, או התפילה שמיד אחרי הלימוד הזה, היא באמת בעננים. אבל אחרי חצי שנה בצבא, או באוניברסיטה, או בשירות לאומי, מה נשאר מקום שלמדנו? רק מה שהבנו באמת. אבל כל מה שלא, לא רק שהוא מתפוגד, או אפילו מאכזב, או אפילו מרגיש כאילו רימו אותנו, כאילו מכרו לנו משהו שלא באמת מחזיק. והאמת היא שזה לא התכנים לא מחזיקים, אלא לא קנינו אותם בצורה נכונה. אז כנגד זה הרב כותב, שצריך ללמוד אמונה, לא רק להרגיש. הישיבה הראשונה שהרב הקים ביפו, זה המקום הישיבה הראשונה בעולם שלמדו בכוזרי. כחלק מסדר הלימודים. והרב כותב על זה בחריפות, אבל באה מזה רעה גדולה בהשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים. למה? מה הסכנה? שכאשר סערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. לא נשאר כלום. ובא, כתוצאה מזה, חס ושלום, להפזות בלבבו כל עניין העירה. כן, זה היה זה כשהייתי תמימה באולפנה, במדרשה, אז כאילו חשבתי והתרגשתי וזה, אבל עכשיו, כאילו בחיים אמיתיים ולא... על כן, מסקנה, החובה רבה על כל מי שחננו השם יתברך להבין בדרכי העירה, באורחות קנייתה, בלימוד דרכיה. איך קונים אותה? איך לומדים את דרכיה? אז חובה על כל מי שמסוגל להבין שבתחומים אחרים הוא בן אדם חושב ומתבונן, אז לא ייתכן שבעולם הזה, בתחום הזה, הוא לא יהיה חושב ומתבונן. חובה עליו לפרש הדברים עד מקום שידו מגע. תמיד אפשר יותר, אבל כמו בכל דבר, אנחנו לא אמורים להגיע למקסימום. אלא מה הקריטריון? עד מקום שידו מגע. יותר מזה לא צריך, אבל פחות מזה זאת התרשלות. אז למצות את מיטב יכולת ההבנה שלנו. אבל זה לא היה חלק מסדרי הישיבה. גם לא למדו מוסר בכלל.
למה לא?
כי כנראה חשבו שההדרכות שלו זה לאנשים גדולים שכבר יודעים את כל התורה. אבל אנחנו כאילו רק מתחילים. יכול ככה נראה לי.
מה? כאילו אם אנחנו
נמצאים
על משהו זה בגלל הרגש כאילו. נגיד אני מבינת משהו, וזה לא עושה אותו. כאילו זה מבלבל אותי וזה.
אין בזה כללי. יכול שזה מטלטל, כי זה משהו גדול, זה רק השלב ההתחלתי. אז כל ההתחלות קשות. וצריך להישאר שם. אבל אם כשאת מנסה להישאר, זה נהיה עוד יותר ועוד יותר לא טוב, פשוט יכול להיות, כנראה, זה לא החלק שלך. בתורה. לא מתאים לך. זה בסדר גמור. על זה מתפלם, ותן חלק כן בתורתך. וההרגשה היא סימן מאוד מובהק, אם זה החלק שלי או לא החלק שלי. אבל לא בהתחלה. בהתחלה צריך להתאמץ. כאילו זה סתם פשוט עולם מוזר, עולם מושגים זר. שווה להשקיע, כדי להיפגש איתו. אבל אם באמת השקענו וזה עוד יותר ועוד יותר מרגיש לא שייך, כנראה לא שלי. קדוש ונשגב, לא שלי. לגיטימי. ובזה יהיו הדברים קנויים וקבועים אצלם, כי תורה מביאה לידי זהירות. זהירות, אמרנו, זה חשבון הנפש. חשבון הנפש זה לא רגשי, לעשות לעצמי נו. כי הוא לפעמים מדמה לאנשים. שמה זה חשבון נפש? להזמין את עצמי לשיחת מוסר, להגיד לעצמי כזה, נו, מה הייתי? התורה שלי לא תורה, התפילה שלי לא תפילה, המידות שלי לא מידות, ההלכה שלי לא הלכה, נו, מה יהיה? ואז מרגישים טוב כזה שדרכנו על עצמנו וכאילו גערנו בעצמנו. אבל זה לא בוני, זה לא מחדש, זה לא רצון השם. לפעמים זה יכול להיות אמצעי עזר, שכמעט שאנחנו לא רוצים בכל חשבון נפש מחדש להתפדח מעצמנו, אז נתחזק. אבל מה שמאפשר להתחזק באמת ולגדול באמת, בטח בצורה קבועה, זה בהירות בלימוד האמונה. לא משנה כמה לומדים, אלא מה שמשנה זה שמה שנלמד בהיר לנו לגמרי. מה הסימן שזה בהיר לנו? שאנחנו מסוגלים לחזור על זה במילים שלנו, וגם להסביר את זה לאחרים, במילים שלנו. ולא, וואו, איך היה שיעור מדהים, חבל שהפסדתי. מה היה, מה למדו? לא זוכרת, אבל היה מדהים. זה סימן לא טוב. אם אפשר גם לחזור. לחזור, לסמן משפטים עיקריים, לחשום אותם אפילו במקום לחוד, כדי שיהיה איזה משהו שהולך ונבנה. בהצלחה רבה.